פסק זמן פעם קודמת, פסק זמן קטר, אנחנו חוזרים למסלול של תורה ומדע. ניסיתי לתת איזשהו מבוא קצר לגבי מדע, פילוסופיה או לוגיקה, ובסופו של דבר, איפה שאנחנו עומדים כרגע, אני אסכם את זה בקצרה, אז אם אנחנו רוצים למפות את הקונפליקטים, האמת שתורה ומדע זה לא רק קונפליקטים, אז אני אדבר עוד מעט, אבל אם אנחנו רוצים למפות את הקונפליקטים, אז צריך לחלק אותם לכמה סוגים. סוג אחד זה ההתנגשויות מול אמירות מדעיות של חכמים, החל מחז"ל, ראשונים, אחרונים וכולי, או הנחות מדעיות של חכמים. הסוג השני זה דברים שהם לכאורה נראים שגויים בתורה עצמה, זה הסוג השני. הסוג השלישי נוגע ל, אולי הייתי קורא לזה יסודות של האמונה, אני יודע מה, התורה מן השמיים, מעמד הר סיני, עירורים נגיד, ארכיאולוגיה, היסטוריה, דברים מן הסוג הזה, איזה מדעים במובן קצת רך יותר, ואולי אפילו אפשר להכניס פה חופש הרצון, כן, בחירה חופשית, דברים מן הסוג הזה שהם שאלות פילוסופיות מדעיות כלליות יותר, זה אולי אפשר לומר סוג שלישי, זה בסך הכל פחות או יותר נדמה לי הסוגים הגדולים. אז בואו נטפל בהם קודם כל במישור הגדול. אז במישור הגדול, אם אנחנו מדברים על דברי חכמים, ושזה עשיתי את הפסק זמן בפעם הקודמת, אז נדמה לי שאת זה הייתי מוחק מהרשימה. הייתי מוחק, אני לא מחפש בכלל פתרון למצב שבו הגמרא או ראשונים או אחרונים אמרו משהו שנראה לי לא נכון במובן המדעי. וזה נקודה חשובה, כי אני מדבר כרגע על נקודת המוצא, לא על השורה התחתונה. זאת אומרת, יש כאלה שנקודת המוצא שלהם שצריכה להיות התאמה. עכשיו, במקום מסוים, אתה רואה שאין התאמה. אתה מחפש פתרון, או שהמדע טועה, או שחכמים לא התכוונו למה שהם, מה שנראה לנו שהם התכוונו, ואו שאתה מוצא פתרון או שלא, לפעמים הוא משכנע, לפעמים הוא פחות משכנע. אני לא הולך בכלל לחפש את הפתרון. אני לא הולך לחפש את הפתרון, כי אני לא חושב מראש שאמורה להיות התאמה. זו המסקנה שיוצאת מהפגישה הקודמת שלנו, וזאת נקודה חשובה, כי אני יכול להביא הרבה דוגמאות, אמרתי כבר שאני לא אכנס לזה, אבל אני יכול להביא די הרבה דוגמאות לדברים שנראים שגויים, בגמרא וראשונים ואחרונים וכו'. אז על כל אחד מהם יכולים להתווכח איתי מכאן ועד להודעה חדשה, יכול להיות שהם התכוונו לזה, ואולי זה לא בטוח, אולי זה כן בטוח, ויכול להיות שזה גם נכון. אבל אני לא, בכלל לא רוצה להיכנס לוויכוח הזה, כי זה לא משנה לי. זאת אומרת, אם זה נכון, זה מפתיע. אני לא אומר שצריכה להיות התאמה וצריך עיון גדול אם אין. ואז אני מחפש פתרונות. למה שתהיה? נקודת המוצא היא נקודה שונה. כמו שחכמים של היום מגיעים למסקנות המדעיות שלהם על ידי התייעצות עם אנשים שהם מביני דבר, הם תולדה של הידע בין זמננו, שגם יכול להיות אולי להשתנות בהמשך, סביר אפילו, שישתנה בהמשך ההיסטוריה. כך חכמים גם בדורות הקודמים, למיטב הערכתי, היו נטועים בידע של זמנה, וזה מה שהם פחות או יותר ידעו, ולכן אני מסרב למיין את הבעיה הזאת כבעיה של תורה ומדע, אני לא מדבר על השאלה של הפתרונות. זאת לא בעיה של תורה ומדע. כן.
בסדר גמור, אבל מה קורה כאשר יש לזה נפקא מינה הלכתית מאוד ברורה?
אז כשיש לזה נפקא מינה הלכתית, צריך לחלק גם את הדיון לשניים. זאת אומרת, דיון אחד, מישור אחד של דיון, זה השאלה מה צריך לעשות. והדיון השני זה מה לעשות. לא, אמיתית. אמיתית.
אני אתן לך את הדוגמה קצת של הקינים.
כן, כן, לא, זה הדוגמה שתמיד עולה.
אז מה עושים? אז אני אומר, עכשיו הוא עשו.
תראה, אבל אני אחלק את זה לשניים. באחד אני לגמרי בטוח, בשני אני רק כמעט בטוח. מה צריך לעשות? ברור שאפשר להרוג קינה בשבת. זה מה צריך לעשות. כן, כי זו טעות מדעית.
מה?
כן.
אבל אמרת
הפוך. אסור, סליחה, אמרתי מותר. ברור שאסור. במקרה הזה כמובן העדכון הוא עדכון לחומרה, לא עדכון לכולה. עכשיו השאלה מה לעשות בפועל, זאת שאלה יותר קשה. כי זאת שאלה של איך מתנהלת ההלכה. עכשיו, יש כללים בהלכה שגם לגבי דברים ש...
מה השאלה בכלל?
החז"ל אמרו שאפשר להרוג קינה בשבת, בגלל שהיא לא, לא נולדת מזיווג של, של הורים, אלא מיפוש או מהם כן מה... אז כן, דיברתי גם, הזכרתי גם את הרמב״ם הזה על, על שרצים שנולדים בפירות, או כאלה שלא, כל מיני דברים מן הסוג הזה שנראה שזה לא, לא נכון מבחינה מדעית, וזה, וזה לאו דאורייתא, זאת אומרת, זה לא תקנה דרבנן, זה לאו דאורייתא שחכמים החליטו שיש לאו כזה דאורייתא. זאת אומרת, מעמדו ההלכתי ומקורו, המקורו ה... איך נקרא לו, ההיסטורי אולי, הם לא מתלכדים. מעמדו ההלכתי זה דאורייתא, אבל מקורו הוא בחכמים. זאת אומרת, חכמים כך פירשו את התורה לאור מה שהם הבינו. אז לגבי הקינה, אני אומר עוד פעם, לגבי מה שצריך, נדמה לי שאם זה מיטב הבנתנו, וכך אנחנו חושבים, אולי אנחנו טועים, תמיד יכול להיות. אבל זה מה שאנחנו חושבים, וזה מה שאנחנו יודעים למיטב ידיעתנו. אז זה מה שאנחנו אמורים לעשות, אין עדיין אלא מה שאין עבורות. עכשיו, אתה שואל אותי בפרקטיקה מה לעשות, אז כיוון שיש איזושהי סמכות לגמרא, ואז גם על זה דיברתי, ואמרתי שלגמרא יש סמכות לא מכוח זה שהיא צודקת, אלא מכוח זה שקיבלנו על עצמנו את סמכותה, יש לדברים האלה, יכולה להיות לדברים האלה השלכה גם פה. כיוון שהנה, במקרה הזה למשל אני חושב שהגמרא לא צודקת, מצד שני זה לא אומר אוטומטית שאין לה סמכות. ולכן בפרקטיקה, אם אתה שואל מה צריך לעשות, אז רוב הפוסקים אומרים שצריך להתנהג כמו הגמרא, בטח פה כשזה רק לחומרה. זאת אומרת, שהשינוי הולך להיות לחומרה. אז פה זה נראה להם משום מה יותר קל. אגב, אני לא בטוח שזה מקרה יותר קל, אבל זה דיון אחר, כי בעצם כשאני הורג קינה בשבת, אם האמת היא שזה איסור תורה, אז בעצם עברתי על איסור תורה בגלל שיש סמכות לגמרא. המצב ההפוך במובן מסוים הוא דווקא יותר קל, אבל ככה נוהגים להסתכל על זה.
אבל לא צריך להבחנה בין, נגיד מקרה כזה שחכמים באים ואומרים נותנים טעם לדברם, כן, אומרים בגלל שכך וכך. אז אם נדבר שזה לא כך וכך...
כן, אז זה המשפט הבא, אני עכשיו מגיע לזה. זאת אומרת, אז במישור השני של הדיון מה לעשות בפועל, אמרתי זאת דעת רוב הפוסקים. אני אישית, אם אתה שואל אותי, אני מנסה לחשוב שגם בפועל אפשר לה... צריך, לא אפשר. צריך להחמיר. אפשר להחמיר תמיד. אבל צריך להחמיר. וגם להקל, אגב. אם זה היה לכולה, גם לכולה. בגלל ש... בדיוק מהשיקול שאתה אמרת, כי הסמכות של הגמרא, ועל זה אני ארצה טיפה להתמקד עוד רגע, הסמכות של הגמרא היא לא בתחום של הקביעות המדעיות, היא בתחום של, של הקביעות הנורמטיביות. ובמקום שבו ברור שהקביעה הנורמטיבית היא תוצאה של קביעה עובדתית, שאנחנו חושבים שהיא לא נכונה, לא נראה לי שפה צריך מניין כדי להתירה. אבל כן, דבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו. אבל באמת, זאת שאלה ש... אני יכול להביא דוגמאות לפה ולשם. זאת אומרת, זו לא שאלה פשוטה. עכשיו, זה דברים ידועים, גם הפחד יצחק, כן.
יש דברים, נגיד, יותר חמורים. מהו ההגדרה של חמץ, בלי יד שוקלים, כל מיני דברים.
נכון.
האם אנחנו נגיד, רק רגע, אין... חילות בין חרס ומתכת ומשהו, כי אנחנו לא מודדים בריאה.
הוא עושה, אתה מאסטר את פיקסלר, לא? אז פיקסלר עכשיו עושה כל מיני ניסיונות בתחום הזה של בליעה של כלים.
יש לך רבי יעקב אביאל אמר שברגע שאמרו מתכת ומתכת...
בסדר, הוא אמר, ואחרים אומרים אחרת. לא, לא מטלטל, זו תפיסה, אבל...
מה שבאתי להגיד, שהוא בא להגיד שאין פה משהו נשיאותי לבדוק את בליעה בליעה, אלא... כמו שאמרת,
במישור ההלכתי, אני לא חושב שהוא צודק, אבל בסדר, אני אומר עוד פעם, זה מתקרב ל...
גברת, תאי, כל מיני דברים במישור ועיניו.
אני מזכיר, אני יכול להביא עוד כמה דברים על הרשימה הזאת. אני אומר, באופן עקרוני, הבעיה פה, למיטב הבנתי לפחות, זה רק בעיה במישור הפרקטי, לא מה ש... נגיד, אם היה היום סנהדרין, לדוגמה, אין לי ספק שזה היה משתנה. אין ספק, אם יש גוף... מוסמך, אז דבר שבמניין, מניין אחר מתירו. והרמב״ם כותב במפורש, בטח בדיני דאורייתא, אתה לא צריך אפילו להיות גדול בחוכמה ובמניין, כדי לשנות את ההלכה הקודמת. גדול בחוכמה ובמניין זה רק בתקנות ובגזרות. עכשיו נכון, אין לנו היום סנהדרין, ובגלל זה באמת הרבה מהפוסקים, רוב גדול אפילו של הפוסקים, אומרים שלא, אי אפשר גם דברים כאלה לשנות. זו תפיסה הלכתית, אני לא חושב כך, אבל עוד פעם, זו תפיסה הלכתית שאני אפשר להתווכח עליה. במישור של של מה לעשות למעשה.
אבל בלהחמיר, למשל הקינים בשבת, אתה
עכשיו רואה את האמת, רק תורה אמרה שמדאורייתא אסור לך לעשות את זה.
נכון.
למה בכלל שתפקיד את זה? אני לא מבין את ה...
זה היה סמכות של הגמרא. לא, לא, לא הפוך. ישר, לא הפוך. זה מה שהוא אומר. הגמרא מתירה את זה, ולפי הידע שלנו היום זה נראה אסור. נכון, אז אני, זה מה שהערתי קודם, שאני חושב שדווקא אנשים חושבים שמקרה כזה זה יותר קל, אבל מקרה כזה הוא יותר בעייתי. כי אם אני עכשיו...
מה הבסיס להתיר? אתה מבין את הבסיס להתיר?
יש הגמרא, התיר.
אבל הגמרא לא הייתה לה את הידע.
בסדר.
אז כל דבר אתה
מבין. יש להפוך, אתה
לא מבין. זה עובד גם הפוך.
הגמרא...
לא, לא, הפוך זה לא עובד, יש הגמרא בכל זאת. נכון. למה אתה פוטי לא בזאת?
אם ברור לך,
אני אומר, אנחנו יודעים בדיוק, אין אף אחד כאן שיכול להראות פן של היתר.
אין אף אחד כאן.
כן, יש.
אני מתנצל,
אבל אני שאלתי את השאלה וקיבלתי.
לא, 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 מבחינה
מדעית. מדעית. אני שמעתי, מצטער, אני לא יודע את זה. אני שאלתי את הרב אליהו זימי את השאלה הזאת של הקינה, כי היא מטרידה אותי. אני אוהב זולוגיה. כמו שאתה אומר בדיוק, לא יכול להיות שבגמרא המחלוקת היא מחלוקת מדעית. הלא רבי אליעזר ורבי ישועה, לא יודע מי הם שם. לא יכול להיות שיש להם דעה משלהם. זה אומר, זה נוצר מהתנאות וזה מזיווג. אין כזה דבר. אני רק אצטט, אני לא מבין. הוא אומר, אם יש להם דעה מדעית, זה אומר שהם התעסקו בזה עם מיקרוסקופ, או שהלכו ושאלו מדענים. כנראה שהם לא התעסקו בזה, אלא שלשניהם קיבלו את אותו ידע מדעי של אותו תקופה, והם התחלקו בפרשנות שלו. לקינה יש שני אופנים, מצד אחד היא חיה לכל דבר, זאת אומרת, שנולדת כמו כל דבר, אבל מצד שני היא נאלץ, היא לא יכולה לחיות בלי איתפיל, בוא נגיד איתפיל, ויש חיה שבלעדיה היא לא קיימת. ולפי ההסבר הזה שאתה יכול לקבל אותו או לא, יש שאלה עקרונית, אומנם חיה שהיא מתקיימת כמו כל חיה אחרת, אבל אין לה קיום בלי תפילות, להם יש לך מעמד של חיה. וזה מחלוקת, נחלה לא אידיאולוגית, של הגדרה מה זה חיה. זה לא מחלוקת על העובדות, כי אחרת אומר לי הרב גרסיני, הם היו מצטטים את הדוקטור כזה ופרופסור כזה מן אותה תקופה, במקום להביא את זה בשביל עצמם.
אוקיי, אני לא מסכים לחלוטין, לא, לא, באמת, לא מסכים לגמרי. זה ברור מאיפה הם באו, הם בשביל מה עשו ספקולציות, הם אמרו שקינה לא נולדת מהורים, זאת אומרת, היא לא בגלל שהיא תפילה. הם אמרו את זה, זאת אומרת, זה לא...
אלא רק, השאלה אם זה מספיק, ההורות...
זה מה שהם אמרו, כל מה שמעבר לזה זה מה שהוא אמר. אבל מה שהם אמרו כתוב שם. עכשיו, אני אומר, מעבר לזה, אני אומר, לכן אמרתי מה נקודת המוצא שלי. נקודת המוצא, אני לא מחפש הסבר. זאת אומרת, למה להניח שהם ידעו משהו שלא ידעו בזמנם? אני אומר, מעבר, אז זה לא שהתירוץ, אני מחפש תירוץ, אבל בינתיים לא מצאתי.
זאת אומרת, בגלל שלא ידעו בזמנם, למה הם ידעו?
כן, למה להניח שהם יודעים בכלל? מאיפה? חכמים בכל דור את הידע המדעי שלהם שואבים
מהסביבה.
אז גם אז שואבו את זה מהסביבה, אבל זה ברור. הבאתי בפעם הקודמת דוגמאות. איך שרב מספר שהוא למד אצל רועי בקר את מומי בהמות, ואחרים עשו ניתוח כדי לבדוק זואולוגיה או פיזיולוגיה של בעלי חיים. זאת אומרת, ברור שהם למדו כמו שכל אחד אחר למד. אז מה שהם ידעו זה מה שידעו אז, ומראש הבעיה מראש לא מטרידה אותי. לכן אני אומר, אני לא דן בכלל בשאלה האם תירוץ מסוים הוא נכון או תירוץ הוא לא נכון. להפך, בעיניי, אם יתברר שהם צדקו, זה יהיה ממש מפתיע, זאת אומרת, קשה לי להאמין. אם מישהו יביא לי תירוץ טוב, אני אתן לדחות אותו. זאת אומרת, כי לא סביר שהם ידעו משהו שבזמנם לא ידעו. זאת אומרת, לכן כל הוויכוחים האלה של אולי התכוונו לזה, ולכן בעצם זה יוצא נכון, גם אם זה נכון, אין לי סיבה להניח את זה. זאת אומרת, למה להניח דבר כזה?
רק השאלה של עליינים, כן, על סמך מה אפשר לסמוך על הפוסקים שמתאימים?
מה זאת אומרת?
איך אתה יכול
לסמוך על הדבר? מי אמר שאפשר לסמוך? את כל אחד שיחליט מה שמחליט, אני לא סובר.
לפי הטענה הזו, אנחנו יודעים שזה חשוב או נכון, אז אישית אני יודע שזה לא נכון, אבל לא חשוב אם פוסק...
לא, הפוסק לא טוען, חלק מהפוסקים. חלק מהפוסקים אומרים, לא שזה לא נכון, אבל ההלכה...
אז איך אני סומך על הפוסקים, בוא נגיד, אם אלה הפוסקים שלי, כן, שמתאים. אז איך אני סומך עליהם אם אני יודע שהם טועים?
אז אני אומר עוד פעם, הם לא טוענים טענה מדעית. חלק מהם, עוד פעם, יש חלק שאומרים, הגמרא צודקת, המדע טועה. בסדר, אבל יש אחרים שאומרים, לא, הגמרא כנראה פה פספסה, אבל ההלכה שנקבעה בגמרא מחייבת אותנו למרות שאין לה כרגע את הבסיס המדעי המתאים. כמו שמה שהגמרא קובעת, שזה סמכות. זאת קביעה הלכתית, סליחה, לא מדעית. ואפשר לדון עליה, הרמב״ם והרייבד חולקים בנושא של שינוי תקנות. האם כשבטל טעם, אז אפשר לשנות את התקנה גם אם אתה לא בית דין גדול בחוכמה ובמניין או לא. ושיטת הרמב״ם, וכך נוקטים, אני חושב, רוב הפוסקים, כמו הרמב״ם, שגם אם בטל הטעם, התקנה לא בטלה. זאת אומרת, לא תמיד ישנו קשר הכרחי בין הבסיס העובדתי או ההנמקה לבין התוצאה.
וזה נכון שיש תקנה, וזה תקנה מחמירה. פה זה הפוך, פה בקינים אתה מכיר, אז פתאום אתה מבין שההיתר מבוסס על חוזר ידע.
אני יכול לצטט לך פה, החזוניש, לא, לא, יש בכל זאת הבדל. התקנה תוקפה מכוח סמכות חכמים. אבל הפרשנות לתורה זה בסך הכל ניסיון להבין מה הקדוש ברוך הוא כתב בתורה. עכשיו אם אני יודע היום משהו שהם לא ידעו, אז כנראה שאת זה הוא כתב בתורה. יש הבדל בין הדברים, אבל לא, הפוך, גזירות ותקנות אי אפשר לשנות.
כן, אבל סברה,
אם יש לך בידי, אז כן, דבר שבמניין, מניין אחר יכול להתירו, ולא צריך להיות גדול בחוכמה ובמניין.
לא צריך.
לא. עכשיו, בדיני תורה.
האם זה, למשל, כלים, הוא עניין של ספרה?
לא, זה לא שאלה של ספרה או לא ספרה, שאלה אם זה דין תורה או תקנה. בדין תורה אפשר, בתקנה לא, אבל עוד פעם, מה זה אפשר?
אז אני לא מסכים, אפשר לשנות.
אני אומר.
הוא לא תקנה.
אני מגן על עמדות שאני לא מסכים איתם, כל הזמן. אני לא מסכים איתם, אני אומר, מה שקורה בקינים, אז מדובר בדין תורה, שמבוסס על תפיסת מציאות.
נכון.
אוקיי? אז הקטגוריה הנכונה היא, זה לא שאלה של סברה ולא סברה, גם ביסוד דיני דרבנן יש סברות. וכשמשתנה הסברה, אומר הרמב״ם, עדיין לא בטלה התקנה. צריך בית דין גדול בחוכמה ובמניין. הרייבד חולק. אבל בדיני דאורייתא, אם משתנה הפרשנות שלנו, נקרא לזה לתורה, אז אפשר לשנות את זה למרות שאין בית דין גדול בחוכמה ובמניין. אבל בית דין כן צריך. דבר שבמניין, מניין אחר, צריך מניין אחר להתירו. השאלה אם הוא תלות גדול בחוכמה ובמניין, זה ההבדל בין דאורייתא ודרבנן. אבל פשוט צריך מניין. עכשיו פה, זה יותר מזה. בית דין הגדול. באותו מניין שזה תוקן התקנה הקודמת. אם התקנה הקודמת זה בית דין הגדול, אז גם זה בית דין הגדול. גמרא נחשבת בית דין הגדול מבחינה הלכתית. אבל פה יש נקודה יותר עדינה, ולכן אני אומר, פה זה נקודה ש... יש לי עמדה, אבל יש גם עמדות אחרות, אפשר להתווכח על זה. במקום שבו התברר לי שמעיקר הייתה טעות, לא שהשתנתה המציאות, לא שעכשיו המצב הוא, זה נתפס, התקנה או הפרשנות הייתה נכונה לזמנה, עכשיו השתנתה המציאות. זה שאלות של שינוי בהלכה. שאלות של שינוי בהלכה זה הרמב״ם והרייבד בהלכות מאמרים. אבל כאן התברר לי שמעיקר העסק היום מבוסס על טעות, הם פשוט לא ידעו מספיק טוב את המציאות. האם במצב כזה גם צריך מניין אחר כדי להתיר? זאת השאלה שבדיון פה. והרבה מהפוסקים אומרים שכן, עדיין צריך מניין כדי להתיר את זה, אני הקטן חושב שלא. בסדר, אבל זה, אני אומר, זה שני צדדים. אני
חד לאסור, נאכים בסדר, אבל
פה
זה
לצור. החשש מזה שברגע שאנחנו נאסור דברים שהם איתיו, ככה אני עוד פעם, אז יעשו גם הפוך, זאת אומרת, אז גם יתירו דברים שהם עשו. זה מה שעומד מאחורי העניין הזה. מישהו יגיד עכשיו נגד הגמרא, אסור, אני לא חושב שהאנשים האלה אולי בביתם פנימה יערגו קינה, בגלל הגמרא. אבל להוציא פסק ולהגיד עכשיו אסור להרוג קינה, זה ללכת חזיתית נגד הגמרא. אז אם אתה הולך לזה נגד הגמרא, מחר בבוקר מישהו גם יתיר דברים שהגמרא עשרה. יש שיקולים כאלה גם כן בהלכה.
מה הסיפור של רבי אלעזר? לא, זה בקשת רבי ישוע לבוא אליו ביום כיפור
של... רבן גמליאל.
רבי גמליאל
לרבי ישוע. לא, שם זה לגבי קידוש החודש.
לא, אבל הוא חשב שהאמת איתו.
זה לא משנה. בקידוש החודש, בלוח השנה, זה כתוב אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו מזידים. ולרוב הנשיא הסנהדרין, יש לו סמכות אפילו הוא מזיד, הוא טועה במזיד.
כל העולם ראתה שהוא טעה.
מה?
יומיים, כל העולם
ראתה
שמותר.
נכון.
כלומר,
ראו,
זה לא רק שיש לו...
אחרי. כן. בסדר, אבל עכשיו, ברגע הזה...
זה לא רק שהם אומרים שמותר לעשות חישוב, וזה לא חשוב אם זה ממש מדויק מאה אחוז או לא.
זה אומר שאפילו כל העולם ראתה שהוא טעה, עדיין אפשר לתקן משהו בטעות.
בסדר, אוקיי, אבל שם אני אומר, ברילטה הם עוד לא ידעו את זה. ברילטה הם עוד לא ידעו את זה, הוא בא אליו ביום כיפור שחל בחשבונו. טוב. כן, כן, אז הוא מדבר, הוא באמת, הוא גם כותב את זה, הוא אומר, אמנם בהקדמות שלו לידי מסתפינה וכו', אבל הוא, יש לו איזה ויכוח עם הרבו, והוא באמת, הוא אומר באמת שצריך לאסור. זאת אומרת, שמה שטעות מדעית של חז"ל, אז אם אנחנו מבינים היום שזאת טעות, אז באמת ההלכה צריכה להשתנות. זאת אומרת, אבל זאת באמת כמעט דעת יחיד, יש שם עוד מקור אחד או שניים, אבל זה כמעט דעת יחיד, אז, אבל באמת פה יש ויכוח... הוויכוח הרציני, נדמה לי לפחות, אם אני מותר לחלק ציונים, הוויכוח הרציני הוא לא הוויכוח במישור המדעי, אלא הוויכוח במישור ההלכתי. את השאלה האם, למרות שאני מקבל את זה שעובדתית זה לא כך, עדיין השאלה האם מזה אני יכול לגזור שגם ההלכה משתנה או לא, וזה הוויכוח בהלכה. זה דיון אחר. למה זה חשוב לענייננו? כי אז, עוד פעם, בעיית תורה ומדע אין כאן, לכל הדעות, זה אני מתכוון לומר. אז בעיית תורה ומדע אין כאן, כי זה, גם מי שאוסר בעצם אמור, מי שמכיר אותך במקרה של תקינה, אמור להבין, לא, יש פה איזושהי טעות, זה לא מה שהם חשבו, אבל מבחינה הלכתית עדיין זה צריך להישאר באופן הזה. אז לעניין הדיון שלנו, השאלה של תורה ומדע וקונפליקטים וכדומה, אז נדמה לי שזה לא משנה הוויכוח הזה. אולי עוד הבהרה לגבי העניין הזה של חכמים ושל תורה שבעל פה. ניקח דוגמה, סוגיה בבעבטה, כן, זו דוגמה שנתתי אז בעיתון גם. סוגיה בבעבטה על אין אדם פורע תוך זמנו. כן? אם בן אדם תובע מחברו ממון, הוא ילווה לו כסף, הוא תובע ממנו את הממון, הוא עושה את זה בתוך זמן הפירעון, זאת אומרת, לפני שהגיע זמן הפירעון. והנתבע אומר פרעתי. אז הוא לא נאמן. הגמרא אומרת, למה חזקה אין אדם פורע תוך זמנו? השאלה, מה אני לומד מהגמרא הזאת? אז בתפיסה הפשוטה, אני לומד מהגמרא הזאת את העובדה הפסיכולוגית שהאדם לא נוטה לפרוע כסף בתוך הזמן. האם זה אומר שדבר כזה לא יכול להשתנות אף פעם? יכול להיות שכן. בוודאי שנסיבות שונות יביאו אנשים להתנהג אחרת. למשל, אם יש... לא יודע מה, ריביות, עם את הריסקה וכו', שכן, אז יש ריביות כשאתה מאחר, אז בסדר, אז סביר להניח שבמקרים כאלה, אם לבן אדם יש כסף, אז הוא כן יפרע בתוך הזמן, נכון? האם יכול להיות גם שינוי במבנה הפסיכולוגי של האדם עצמו? לא יודע, פתאום יש דור של צדיקים שהם פורעים בתוך הזמן גם בלי ריבית, סתם כי הם רוצים לפרוע כמה שיותר מהר. אני לא שולל גם את זה, יכול להיות, טבע האדם.
האם העברה הזאת היא עברה סטטיסטית או מוחלטת? כל אחד...
לא, לא, זאת
אומרת. אף אחד לא פורע
לא, 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 זה סטטיסטי.
אבל זה... אז איך אתה יכול... איך אתה...
חוזק
על הסך על זה ש-70 אחוז אין כאלה...
מה הבעיה?
אבל הוא כזה ש... הוא קומפולסיבי, והוא לא אוהב לדעת ראשון כשהוא חייב
כסף שלהם. אם הוא כזה, שהוא יביא ראייה. כיוון שהרוב הם לא כאלה.
זה
אם הוא יביא ראייה שהוא באמת אחר, אין הכי נעמי, אז הוא חשוב את זה.
אני אומר שהם שפרו לפני הזמן.
ובכל זאת הם קבעו כאן. כן, קומפולסיבי זה יכול להיות גם אז, לא צריך את היום. בכל אופן, השאלה מה, איך אני אמור להתייחס לקביעה העובדתית הזאת? האם זה משהו שלא יכול להשתנות? לא סביר. הנסיבות יכולות לשנות את זה. שאלה קצת יותר עדינה. האם טבע האדם בעניין הזה יכול להשתנות? לא שהנסיבות מביאות אותנו למצב שאנחנו מתנהגים אחרת. זאת שאלה יותר עדינה. אני על פניו לא רואה סיבה למה לא. באופן עקרוני זה יכול להיות. טבע האדם השתנה קצת בכל מיני דברים, דברים אחרים לא. יכולים להיות שינויים. ולכן גם את זה אני לא הייתי שולל. אם אני רואה שזה השתנה, זה לא מטריד אותי. זה לא מציף לי. מה כן? מה כן הסוגיה הזאת אומרת?
מה אם שיטת הרב סולובייצ'יק עם טנדו?
אני אעצור את המילים כאן, אני לא רוצה לקבוע בכבודו. מה בעצם הדבר הזה אומר? זאת אומרת, מה למדתי מהסוגיה הזאת בסופו של דבר? אם למדתי מהסוגיה הזאת אמירה על טבע האדם, זה מה שלמדתי?
כי אם כן, זה קצת בעייתי, כי זאת אמירה שהיא עומדת לשינוי, לפחות לפי הנחתי, עומדת לשינוי. אז עכשיו פה לא, נגיד שאני נמצא במצב שבו כבר המצב, הסיטואציה שונה, זאת אומרת, התנהגות בני אדם היא שונה, או מסיבות חיצוניות, או מסיבות פנימיות. יש טעם ללמוד את הסוגיה הזאת, זה לימוד תורה, וזה הפך לאגדתא. לא אגדתא אולי זה לימוד תורה, אבל זה הפך למשהו שלא לא, לא אמורים ללמוד אותו.
אני מאוד מתפלל לדוגמה שלך. אני פה לקחת את העניין של הלמדיות לדעתי, זה עניין אחר לגמרי. כי פה הנחת הבסיס היא שאין אדם בורא את זמנו, זה בגלל שאין לו שום אינטרס. זאת אומרת, זה עניין של...
לא בסדר, אבל זה לא...
נניח שאין לזה שום אינטרס. כי זה ההנחה של הגמרא. אין לימודיות, אין כלום. אתה בהתחלת הדיון, ואנחנו רבנו על זה קצת, הסברת שההיגיון יותר חזק מהכל. יותר חזק מהרבה דברים. בוא נגיד, זה דבר שאני רוצה להסתכל עליו כדבר שקשה להזיז אותו. אז אני אומר, ההיגיון שלי אומר שטבע האדם בטבע שלו זה לא לעשות משהו נגד האינטרס שלו. זה דבר כמעט קבוע בגנטיקה. זה אפילו אינטרס שניצר. ושם אני לוקח את זה.
אני מבין מה שאתה אומר, אבל אני... זאת הייתה הסיבה למה אמרתי שהמישור השני של ההשתנות, לא דרך הנסיבות, הוא באמת שלה יותר קשה. ועדיין אני רוצה להגיד לך שיכול להיות מצב שבן אדם פועל נגד האינטרס שלו, למשל הוא לא גונב.
לא אחד.
כולם. רובם לא גונבים, אני מקווה. פועלים נגד האינטרס שלהם. למה? כי הם רוצים להיות אנשים טובים. אז עכשיו יש בין... יש דור של בני אדם טובים שאומרים, תראה, יש לי כבר את הכסף. לביתי ממנו. אני כבר לא צריך את ההלוואה יותר. לביתי, אבל יש לי כבר את הכסף. למה לא לפרוע? מה הבעיה? ואתה לא יכול להיות ברמה תיאורטית. למה לא? אני לא מבין למה אני צריך לשלול את הדבר הזה. אבל בסדר, זה לא משנה. אני לא צריך להיכנס לתוך הדוגמה. אני אומר, ברמה העקרונית, אני לא רואה למה אני אמור לשלול את האפשרות של שינוי מהסוג הזה. לא מכאן השאלה אם באמת היה שינוי כזה. זה לא חשוב לי.
השני שידעו, או קל, או תברוי איפה אותי שפחייץ, שאתה קו, אבל ידעו חכמים לסוף דעת חמשו בני אדם, הם יודעים את האמת לאמיתו, את הדבר הטוב, את הטבע של האדם, הנעלה, ותלוי איפה שמים את הקו, אבל ככה הם תורנים.
אני
יודעים יותר טוב, אם אנחנו לא בסדר.
אז אני אומר, זה מתארתי, צריך לענות על זה. א', זה נכון. ההנחה היא שכאשר חכמים קובעים איזושהי הערכת מציאות, אז הם ירדו לסוף דעתו של האדם. אני גם מניח את זה. אני לא מניח שזה ודאי. אתה קפצת אחרי זה הלאה. אתה אומר שזה בטוח נכון. לא, אבל זאת הערכה המיטבית שהייתה לחכמים, והם אנשים חכמים, והם הגוף המוסמך, אז הם צריכים לקבוע את הערכה הנכונה או המחייבת משפטית לטבע האדם. זה נכון. אבל מה קורה כשזה משתנה? האם זה חייב להיות הערכה נצחית? אז מה שהם ראו בבני האדם סביבם, בעצם אמור לאפיין את בני האדם הסוף כל הדורות. אני לא יודע, מי אמר?
הם אומרים שזה משהו על הקיד.
אוקיי, אני לא בטוח
בזה. כן. נכנסתי לזה, אמרתי עכשיו מה אני חושב על זה, בלי לדבר, להזכיר את הרב סולובייצ'יק. אמרתי עכשיו מה אני חושב על זה, זה לא יכול להיות נכון, בשטות. מה זאת אומרת, החזקות יחד מסיני והם אף פעם לא משתנות? מה זאת אומרת? יש הרבה חזקות שהן פונקציה של מה שחכמים ראו. אני לא רואה למה להניח את זה. בסדר, אולי במקרה זה נכון, אני לא יודע, אבל מאיפה זה יוצא? למה זה צריך להיות נכון? למה? אני לא רואה למה. בכל מקרה, אז מה, אני רוצה רגע להתקדם אבל עם הדוגמה הזאת. בלי להתווכח על הדוגמה, כי אני לא טוען שזה השתנה. אני מביא את זה כדוגמה למשהו שאין לי בעיה אם מישהו יבוא ויאמר שזה השתנה. בסדר? אז מה בכל זאת הסוגיה הזאת אומרת לי? למה בכל זאת צריך ללמוד את הסוגיה הזאת? ואני מניח שנסכים שצריך ללמוד אותה. למה צריך ללמוד אותה? הסוגיה הזאת לא אומרת לי בכלל את השאלות, לא את הפסיכולוגיות ולא את ההתנהגותיות. לא, לא, זה בכלל לא עושה הדיון שם. הדיון בסוגיה שם זה בשאלה האם חזקה מוציאה ממוחזק. זה הדיון. ואת זה אני לומד מהגמרא הזאת קביעה נורמטיבית. הגמרא קובעת קביעה נורמטיבית, ובתחום הנורמטיבי יש סמכות לגמרא, ראינו את זה. ולכן הגמרא, וכאן גם אין כל כך צודק וטועה מדעי, ולא, זה, לא, זה קביעה נורמטיבית מחייבת, זאת החוקה. והחוקה היא שחזקה מוציאה ממוחזק. עכשיו חכמים לא מדברים על חזקה באופן כללי, שם זה אפילו מוגדר באופן כללי יותר, חזקה ומי גונגת חזקה, שם כאילו מדברים בשפה של כללים. אבל הרבה פעמים, או ברוב הפעמים, חכמים מדברים על מקרים, אז במקום לדבר על חזקה כללית, הם אומרים חזקה שאין אדם פורע תוך זמנו. ובעצם דרך זה משתמשים בזה כדי להגיד לי את העיקרון שחזקה מוציאה ממוחזק. אבל זה מדובר גם על כל חזקה אחרת.
איך זה מוציא ממוחזק?
הוא צריך לשלם שוב פעם.
בן אדם הוא לבא, הוא מחזיק בכסף. אתה רוצה להוציא ממנו את הכסף? אז יש חזקה נגדו כשהוא אומר פרוע. אבל הוא מוחזק. אז רואים שחזקה מוציא, הוא מוחזק בכסף.
אבל יש לך חוב מול זה.
בסדר, זמן הפירעון לא הגיע, אני מדבר עוד. כרגע אני מוחזק. שטר זה בית שמאי ובית הלל, אם שטר הוא כגבוי או לא כגבוי, להלכה שטר הוא לא כגבוי. אז זה לא, גם אפילו השטר לא בטוח שופר אותך למוחזק. זה מצב יותר עדין, צריך לדון בו, אבל זה דיון אחר. אז הגמרא אומרת שחזקה מוציאה ממוחזק. אז אם חזקה מוציאה ממוחזק, זה הלקח שהגמרא אומרת. הלקח הוא לא האומדן הפסיכולוגי של בני אדם שהם לא פורים בתוך הזמן או כן פורים בתוך הזמן. ברמה העקרונית אני לא רואה סיבה שדבר כזה לא ישתנה. לפחות אני לא רואה מניעה לומר שזה ישתנה. בוא נהיה את זה אפילו יותר מינורים. בסדר? אבל לא זה הנקודה בגמרא. אם היום למשל יהיה מצב שההערכה שלי זה שאם לבן אדם יש כסף אז הוא פורע בתוך הזמן, דווקא פורע, לא רק שלא נכון שהוא לא פורע, אלא יוצא שהוא כן פורע. אז עכשיו מי שיטען שהוא לא פרע לא יהיה נאמן. אם המלווה איתן שהוא לא פרה, כאילו לא יהיה נאמן. בסדר? כי החזקה אומרת שהוא פרה. אז מה זה אומר? זה אומר שסטיתי מהגמרא? זה מה שאני חולק על הגמרא? לא. כמו שהמסר שהגמרא מסרת לי כאן, הוא הדבר שהוא בעצם, שבסמכותה של הגמרא לקבוע, זה הדבר הנורמטיבי. זה הקביעה הנורמטיבית. הקביעה הנורמטיבית נשארת. ואם אני מרחיב את זה, אז אני אומר יותר מזה. ברוב הסוגיות ההלכתיות, בחלק גדול מהסוגיות ההלכתיות, ישנה איזושהי תשתית עובדתית. שעל פי המתנהל כל העניין, מניחים כל מיני הנחות על טבע האדם, על בעלי חיים, על איך העולם מתנהל. יש כל מיני תשתית עובדתית. על סמך התשתית העובדתית הזאת אנחנו קובעים קביעה נורמטיבית. אומרים, כיוון שאדם לא פורע בתוך הזמן, לכן הוא לא נאמן להגיד פרוע. בסדר? זאת הקביעה הנורמטיבית. אני חושב שהזכרתי כבר את הקשר הנטורליסטי של יום, שאומר ש אי אפשר לגזור מסקנה שיפוטית נורמטיבית מהנחה עובדתית. כן, הקיר הזה לבן, לכן הקיר הזה יפה. זה טיעון בטל. הקיר הזה לבן זאת עובדה, הקיר הזה יפה זה שיפוט. אסתטי במקרה הזה, אבל גם שיפוט אתי, אסתטי, משפטי, הלכתי, זה לא משנה. שיפוטים הם לא נוצרים רק מעובדות. תמיד צריך להיות עוד איזושהי הנחה. למשל שכל מה שכחול הוא יפה. מה שלבן הוא יפה. אוקיי? אם הקיר הזה הוא לבן, וכל מה שלבן הוא יפה, מסקנה, הקיר הזה הוא יפה. זה טיעון תקף. למה? כיוון שההנחות בתשתיתו הן לא רק עובדות. יש עובדה שהקיר הזה לבן, אבל יש גם הנחה שמעבירה אותי מהמישור העובדתי למישור הערכי. מה שלבן הוא יפה. אחרי שיש לי בתוך ההנחות גם מימד ערכי, עכשיו אני יכול להסיק את המסקנה הערכי. ואותו דבר גם בקשר להלכה. עכשיו השאלה היא, מה זאת תורה? גם שם יש בדיוק אותו דבר, אותו מבנה. הנחה עובדתית, אדם לא פורע בתוך הזמן. הנחת גשר, נקרא לזה כך, שאם יש חזקה, אז היא לא מוציאה ממוחזק. מסקנה נורמטיבית, אדם שטוען פרוע בתוך הזמן, לא נאמן. אוקיי? מה מזה זה תורה? לא ההנחה העובדתית, וגם לא המסקנה. מה שתורה זה עקרון הגשר. שאם יש חזקה, היא מוציאה ממוחזק. מה זאת חזקה, וממילא מה מוציא ממוחזק, זה דבר שיכול להשתנות. מה נצחי? מה זה התורה שבסוגיה הזאת? התורה שבסוגיה הזאת זה עקרון הגשר. זה שאם העובדה היא כזאת, אז הנורמה היא כזאת. מה זה אומר? זה אומר שבנסיבות אחרות, כשהנורמה משתנה, מתהפכת, קורה משהו אחר, אני שומר את אותה תורה עצמה. מיישם אותה על נסיבות עובדתיות שונות. המסקנה היא מסקנה שונה. אז גם המסקנה השתנתה, וגם ההנחה השתנתה. ההנחה שונה והמסקנה שונה. מה נשמר? מה שנשמר זה האם אז. נכון? מה שנשמר זה עקרון הגשר. עקרון הגשר זה תורה.
הנחה עובדתית. תן דוגמה לזה. הנחה עובדתית ששנתה.
כן, כן.
עקרון הגשר הוא גם הנחה.
כן. זה דוגמה הזאת, שאין לה פורע תור זמן, למשל. אבל מה שצריך להשתמר בגלל סמכות הגמרא, זה שאם יש חזקה, היא מוציאה ממוחזק. איפה יש חזקה? מתי זאת חזקה ומתי לא? זה יכול להיות פונקציה של המקום והזמן. יכול בכלל שאולי בכלל הייתה טעות גם בתור חבל בעניין הזה. תיאורטית זה יכול להיות, זה לא מעניין, כי ההערכה היא שהחכמים של אותו דור הם אלה שאמונים על הקביעת, על הערכת המציאות באותו דור. אז זאת שאלה תיאורטית, אם הם יכלו לטעות שם או לא. אבל זה לא חשוב. אבל אם המציאות לפחות השתנתה, או שאף פעם לא הייתה כזאת, אז זה לא אומר שאנחנו יוצאים פה נגד הגמרא. כיוון שאנחנו ממשיכים עם הקביעה הנורמטיבית של הגמרא, שחזקה מוציאה ממון. מה זאת חזקה זו של הגמרא? הגמרא לא עוסקת בעובדות.
אבל גם בגמרא יש את העניין הזה של יתרה חזקה, כן?
של?
יתרה חזקה, שחזקה הוא כבר לא חזקה.
כן, נראה חינם. לא, יתרה חזקה זה במקרים מסוימים, אני לא חושב שזה במצב שהחזקה עצמה נעלמת. אז זה תלוי, יש בשבועת הסת אולי מדברים שם שאלה מה קרה בשבועת הגמרא, כן? שכופר הכל חויב שבועה. אז ראשונים ואחרונים דנים שם, האם באמת שם השתנה... למשל, האדם נהיה יותר חצוף, אדם מאיז פניו בפני, אין אדם מאיז פניו בפני בעל חובו, הייתה הנחה, ופתאום השתנה, ועכשיו אדם כן מאיז פניו בפני בעל חובו. הנה דוגמה, אגב, לשינוי בטבע האדם, וראשונים ואחרונים אומרים את זה. אני לא בטוח שזה הפשט, אגב, ברב נחמן שם בשבועת הסת. יש בית הלוי ארוך הזה, תשובה ארוכה של בית הלוי. לא ברור שזה באמת תוצאה של שינוי נסיבות, ושזה גם רמזים שכבר בתקופת המשנה הייתה שבועת הסת, אבל ברמה עקרונית, ראשונים ואחרונים מעלים דבר כזה, וזה לא נראה שזה מטריד אותם מדי. בסדר, אז פעם היו פחות חוצפנים, והיו יותר חוצפנים. בגלעד נפיש רוצחים, אז מה? יש, לפעמים טבע האדם משתנה. אז לכן, הנקודה, מה שאני רוצה להוציא מהדוגמה הזאת, זה השאלה, כשאני רוצה להיות מחויב לתורה, אני דבר על תורה שבעל פה כרגע, על חז"ל, או גם ראשונים ואחרונים, למה מתוך דבריהם אני אמור להיות מחויב? אני חושב שכל המימד העובדתי שבדבריהם הוא לא תורה. הוא לא תורה, הוא הערכת מציאות של המציאות שבתוכה הם חיו ופעלו. מזה הם גזרו על סמך עקרונות שהם קברו את המסקנות הנורמטיביות. אז לא ההנחה העובדתית היא תורה, ולכן אני לא רואה שום בעיה עם זה שזה משתנה, או שזה לא נכון אפילו, לא רק זה משתנה, וגם המסקנה לא, כתוצאה מזה, נחזור לקינה. למרות שעוד פעם, זה דין תורה, לא חשוב, אבל זה דין תורה שעל סמך הערכת מציאות של חכמים. אז העובדה שחכמים אומרים שקינה לא נולדת כמו בעל חיים רגיל, זאת עובדה מדעית. התורה שבסוגיה הזאת זה לא העובדה. התורה שבסוגיה הזאת זה שאם יש יצור כזה, אין איסור להרוג אותו בשבת. על זה אני לא חולק, לא יכול לחלוק. זה הגמרא אומרת. אבל כשאני אומר שהקינה היא לא כזאת, הקינה היא משהו אחר, האם אמרתי פה משהו נגד חכמים? לא. אמרתי משהו נגד תפיסת המציאות של חכמים, לא נגד הקביעות ההלכתיות שלהם. אבל בקביעת תפיסת המציאות אין להם סמכות.
אבל
אם
מה שאתה אומר, ואני אומר אותה נכון, אני אפילו לא צריך שום... בדין או כלום כדי
לשמר. אז אמרתי, זה הוויכוח שציינתי קודם.
אתה לא סותר את
זה. אם אתה שואל אותי אישית, אני חושב שאתה צודק. אבל אמרתי, רוב הפוסקים ממני לא חושבים כך. זה ויכוח הלכתי.
ברמה עקרונית, אם אני במקום ראש הסנהדרין, אני יכול מאוד להבין אותך, אבל אנחנו ציבור. איך זה בא לידי ביטוי? מי בכלל אמור בקהילה, כדי לא ליצור תוהו ובוהו של הלכה פרטנית, לקבוע את הנורמות של מה יש לך למה לא נשאר, הרי בסוף. אתה ואני נחשוב דברים אחרים, גם בדברים העובדתיים.
כן, זאת שאלה קשה, אבל השאלה הזאת היא נכונה בהרבה הקשרים אחרים, לא רק בשאלה של שינויי מציאות. אנחנו נוהגים אחרת ביחס להרבה הלכות. והשאלה, אם יש לנו איזשהו תמונה אידיאלית בראש, האוטופיה שלנו זה שכולם יתנהגו אותו דבר. אני לא בטוח שזאת האוטופיה שלי.
לא אותו דבר.
אוקיי.
אבל אני למשל נוטה להגיד לעצמי, גם אם אני לא את הכל מבין, בגלל שאני הרבה פחות חכם ממי שכותב על הרב, אז כל עוד לא חקרתי, אני נצמד במשהו רב, שאני בוחר אגב, גם בבחירה יש משהו, אבל once בחרתי אותו, אני הולך אחריו, הוא מתבלי דרך. עובדיה יוסף, וכל אחד יבחר את שלו. אבל בדרך שאתה כרגע מלמד אותי, אתה כאילו מאתגר אותי לבדוק
כל דבר, לא נכנסתי לשאלה מי מוסמך לקבוע שהבסיס העובדתי השתנה. הערתי על זה משהו שאפשר להתווכח האם צריך פה מניין. זאת אומרת, בית דין הגדול צריך לעשות את זה. אני בספק רב, אני לא חושב ככה, אישית. הרבה פוסקים אולי חושבים שכן. האם זה אומר שכל אחד יכול? שאלה אחרת? לא יודע, אולי לא. זה לא דיברתי על זה. זאת שאלה אחרת. אני מדבר עכשיו עם הפוסק בין זמננו, בסדר? לא עם הליימן. זה משהו אחר, זה דיון אחר כבר. אני לא נכנס אליו עכשיו. אבל סתם, באופן כללי, אם אתה... מה שאמרתי רק קודם, יש איזושהי תחושה שברגע שיש מחלוקות, אז התורה נעשית כשתי תורות, וזה מתפרק, וזה נורא ביום. אני לא יודע, האוטופיה שלי, אני לא מוטרד מזה שאנשים נוהגים בצורות אחרות. כל עוד זה נעשה במסגרת של שיקולים הלכתיים, ויש ויכוח הלכתי בין שני אנשים, אז הוא יערוק קינים, והוא לא יערוק קינים, לא יקרה שום דבר. אני לא רואה בזה אסון גדול. טוב, אבל זה דיון אחר. אוקיי, אז זה ביחס לתורה שבעל פה לדורותיה. זאת אומרת, הגמרא, הראשונים, האחרונים וכן הלאה. ברגע שכל העסק הזה יורד לנו מהמפה, זה משאיר לנו את שני הסוגים האחרים. זוכרים, השארתי שלושה סוגים של, או הגדרתי שלושה סוגים של בעיות. סוג אחד זה בעיות שנראות מול תורה שבכתב. כן, זה טעויות לכאורה, או דברים לא נכונים לכאורה בתורה שבכתב. שם, כמו שכבר הזכרתי, המצב הוא הרבה יותר בעייתי על בניו. כי אני לא חושב שאפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא טעה במישור העובדתי, ולכן בסדר, אין מניעה להגיד שהמישור העובדתי בתורה לא נכון. זה בעייתי מאוד. ולכן נדמה לי שפה הטכניקה אמורה להיות שונה, והבאתי את הרמב״ם שמדבר על הצורך בפרשנות יצירתית, כשהוא דיבר על הקדמות, על הגשמות וכדומה, ועדיין, אבל שימו לב, שהרמב״ם לא נבהל ממצב שבו המסורת שלנו, התורה, פשט התורה, עומד בניגוד לתפיסות מדעיות, פילוסופיות, שאנחנו חושבים שהן נכונות. זה לא אומר, אפילו התורה שבכתב, זה לא אומר אוטומטית שצריך לזרוק את מה שאנחנו חושבים. אוקיי? במיוחד אני חושב, על זה דיברנו, אני חושב שתפיסת הרמב״ם, באותה תקופה לפחות, הייתה תפיסה מאוד, כן? כל בדורותיו, בכלל, תפסו תכליות המדעיות בצורה, נדמה לי, יותר מחייבת מה שאנחנו מתייחסים אליהם היום. אז, אבל עדיין רואים ברמב״ם את האפשרות העקרונית שכאשר ישנה סתירה מהסוג הזה, אנחנו צריכים לעשות פרשנות יצירתית לתורה ולפתור את הסתירה. זאת אומרת שגם שם בעצם עוד סל שלם של בעיות, אני לא מטפל בבעיות הספציפיות, כי אני מטפל בהן בקבוצות. זאת אומרת, אז הבעיה הזאת של, של, של התנגשויות מול תורה שבכתב, היא בעיה שבסך הכל, עוד פעם, זה כן דורש איזשהו דיון פרטני יותר, כי גם פרשנות יצירתית צריכה להחזיק מים. גם זה אני חושב שדיברתי. זאת אומרת, יש איזושהי תחושה שאפשר לעשות מה שרוצים, העיקר שנתעלל קצת בפסוק ואז בסוף נצא בשלום. זה לא עובד ככה. כיוון שהפרשנות היצירתית זה, היום זה נשמע מילה מכובסת ללעשות מה שאתה רוצה. אני לא מתכוון לזה. אני מתכוון לזה שאני באמת יכול לשכנע את עצמי או אתכם בזה שהפרשנות שאותה אני מציע לזה, הקדוש ברוך הוא מתכוון בפסוק. עכשיו, לא תמיד אני יכול לעשות את זה. ולכן לפעמים יש סתירה שהטכניקה הזאת של הרמב״ם אולי לא תעזור לי. פה צריך לעבור כבר סתירה ולראות. זה שאני יכול להחליט שהמלך זה המלך שבלב ולגמור את כל הבעיה הזאת, לא יודע מה, לתת אפילו איזה אדמור חסידי שאומר לזה או משהו כזה, זה לא רציני, כי לא נראה שלזה התורה מתכוונת. ולכן זאת פרשנות אולי מאוד יצירתית, אבל היא לא נשמעת לי מהימנה. אז אם נגיד הייתי נמצא באיזה קונפליקט ביחס לזה, אז העובדה שיש לעשות פרשנות יצירתית לא פותרת לי את זה. בסדר? ולכן צריך, נכון שיש פה איזושהי טכניקה גורפת, שאיכשהו נראית שהיא פותרת אוטומטית את כל הבעיות, זה לא מדויק. זה לא מדויק, ושבסופו של דבר, הרי אני חותר לעשות את מה שהתורה אומרת, מה שהקדוש ברוך הוא התכוון. ואם אחרי הפרשנות היצירתית שלי ברור גם לי וגם לשומעים שזה לא מה שהתורה מתכוונת, אז אני סתם עושה צחוק מעבודה. אז אני סתם מחביא את זה שאני בעצם לא עושה את מה שהתורה אומרת, אוקיי? אז לכן, העובדה שעושים פרשנות יצירתית היא כלי מאוד חשוב, אבל צריך להיזהר בשימוש בו. הנושא השלישי הוא באמת הנושא הלכאורה הקרוב ביותר, וזה הנושא של תשתיות אמוניות, אפשר לקרוא לזה. האמונה בקדוש ברוך הוא. זה לא תורה שבכתב, זה לא תורה שבעל פה, זה התשתית שאיתה אנחנו מגיעים לשתי התורות. יודע, האמונה בקדוש ברוך הוא, מעמד הר סיני. מעמד הר סיני זה כן פסוקים בתורה, אבל יש לזה כמובן מעמד מעבר לזה שזה מופיע כפסוק בתורה. זאת אומרת, זה שיש לי סתירה עם מעמד הר סיני, ואני אעשה פרשנות יצירתית לתורה, ואני אגיד לא היה מעמד הר סיני. בסדר, זה רק אגדה. בעצם הרגישו התעלות כזאת שבאה מלמעלה, וכך קיבלו את התורה, והסתדרתי עם כל הפסוקים. אבל שפכתי את התינוק עם המים. זאת אומרת, מה זאת אומרת הסתדרתי עם הפסוקים? בלי מעמד הר סיני, איפה המחויבות? זאת אומרת, זה לא, יש פה משהו שהוא לא, הוא לא, זה לא מתמצא בזה שיש לי פסוקים שמתארים את מעמד הר סיני. עם פסוקים אפשר להסתדר עם פרשנות יצירתית. אפילו אני אומר יותר מזה, פה אני מדבר על פרשנות יצירתית ישרה. זאת אומרת, גם אם אני אגיע למסקנה פרשנית שאפשר לפרש כך את הפסוקים, אז את הבעיה הפרשנית פתרתי באמת, במונחים שדיברתי עליהם קודם. אבל איפה אני עומד אחרי זה? מה נשאר? יש לי חבר בשם הרב עמית קולה, הוא רב של קיבוץ אלומים. יש מאוד מעניין. והוא הוציא ספר שנקרא הוויה או לא היה. ומטרתו של הספר זה סוג של פרויקט, הוא היה ראש ישיבת הקיבוץ הדתי, והוא נתן שם איזה סדרת שיעורים, אני מניח שזה היה תחושות שנבעו מהמפגש עם התלמידים, ובו הוא ניסה לרוקן את כל המימד העובדתי מהמסורת. אז הוא ניסה להראות שאתה יכול לוותר על כל התשתית העובדתית, מאברהם אבינו, דרך מעמד הר סיני, בריאת העולם, מה שאתם רוצים, כניסה לארץ, יציאת מצרים, הכל, אין, הכל זה מטאפורות, הכל זה סיפורים, משלים, מיתולוגיות, מה שאתם רוצים, הוא כל הזמן אומר, אני לא חושב שזה כך, אבל בואו נעשה ניסוי מחשבתי, נניח שכל זה נכון. האם אנחנו עדיין יכולים להישאר מחויבים לתורה ומצוות? הוא טען שכן. הוא טען שהמחויבות הזאת לא תלויה בכלל במסד העובדתי. עכשיו, אני מסכים איתו חלקית, זאת אומרת, על פרטים אולי אפילו חשובים בתורה, יכול להיות, אפשר להסביר את זה, הרמב"ם דיבר על המלאכים, כן, שזה בחלום הלילה או דברים כאלה, אפשר לעשות דברים כאלה, אני חושב שזה נורא, זה לא, חז"ל עשו דברים יותר גרועים, ביחס לפסוקים שונים, גם ביחס לפסוקים הלכתיים. אבל במקום שבו אתה נוגע בתשתיות, מה זאת אומרת בלי מעמד הר סיני? נגיד שלא היה מעמד הר סיני, אז מה? יכול להיות שאתה צודק שלא היה מעמד הר סיני, אז איתו? אז מה אני עושה פה? אני מסכים לזה במובן הפרשני, זאת אומרת, פרשנית יכול להיות שזו פרשנות אפשרית לפסוקים. אבל פה אנחנו מדברים על תשתיות שהעוצמה שלהם או המעמד שלהם הוא לא בגלל שיש פסוקים כאלה. זאת אומרת, אם זה אני מגיע לפסוקים, זאת אומרת, אם זה לא קיים, אז על מה אנחנו מדברים? כן, אנחנו, זה הפרשת השבוע ממש מעמד הר סיני, כן? אז, אז פה אני אמרתי לו, תשמע, עד כאן. זאת אומרת, אני לא חושב שאני מוכן לקבל דבר כזה. אני מוכן לקבל ריקון של הרבה מאוד תשתיות עובדתיות, הרבה מאוד דברים שאיכשהו חונכנו עליהם שכך היה, וכן, מהאגדות חז"ל בוודאי, זה כבר מזמן, אני חושב שיכולנו לשמוע את זה ולהתרגל לזה, אפילו פסוקים מפורשים בתורה, גם יכול להיות שזה לא תיאור היסטורי של מה שהיה. אבל יש דברים יסודיים שאם אנחנו מבטרים עליהם לא נשאר שום דבר. ולכן נדמה לי שפה צריך להיזהר קצת, לא לשפוך את התינוק עם המים. הטכניקות האלה הן טכניקות מאוד קוסמות. זאת אומרת, יכולים קוסמות בהרבה מובנים. קסם כזה. אתה יכול לפתור את כל הבעיות בבת אחת. אבל נדמה לי שצריך להיזהר מהדבר הזה, ולכן אני חושב שלפחות בתחומים התשתיתיים האלה, אלה באמת בעיות של תורה ומדע שצריך לטפל בהם. אבל נדמה לי שבאמת שם, כשמסתכלים על זה בצורה קצת יותר מדוקדקת, אז מגלים שהבעיות הן לא כל כך קשות כמו שהן נראות. אותן צריך לפתור. אלה הבעיות היחידות שצריך באמת לפתור. זה להבדיל משני הסוגים הקודמים. אבל אני חושב שאפשר לפתור אותם. וכאן אני עוד פעם יכול להביא דוגמה או שתיים כדי לסבר את האוזן. אין כל כך הרבה תשתיות של האמונה בשביל... אין הרבה יותר מדוגמה או שתיים. בתחומים האלה אני מתכוון. אז דוגמה אחת, כמו שאמרתי קודם, זה אמונה באלוקים. באופן כללי. מי שהופך את אמונה באלוקים למשהו מטאפורי, אז הוא כמובן יצליח לפרש את כל התורה והכל יהיה בסדר, הוא רק יישאר בלי כל מה שזה אומר. אוקיי? אז לכן פה באמת זה דורש התמודדות. אבל כאן באמת יש איזושהי יומרה של כל מיני פילוסופים, היום זה גם אנשי מדע, או במאה השנים האחרונות זה גם אנשי מדע, שרוצים לטעון שאנחנו יכולים להביא טיעונים נגד קיומו של אלוקים, או טיעונים שמפילים את הטיעונים שבעד קיומו של אלוקים. ואז נוצרת פה לכאורה איזושהי התנגשות.
אבל אתם להפחיל בין אלוקים ואלוקי ישראל.
לא, בסדר, אתה כבר מקדים את המאוחר, אני שלב שלב. אז לגבי אלוקים באופן כללי, אני אעשה את זה ממש טלגרפית. אז נגיד, כן, הטענות של דוקינס. עם האבולוציה ומפץ גדול וכל מיני דברים מהסוג הזה, שמנסים להציע איזשהו אלטרנטיבה לראייה של הקדוש ברוך הוא שעומד ביסוד הכל. כשמסתכלים על הדבר הזה, זה כן, זה נחשב את הבעיה אולי הקלאסית של המאה השנים האחרונות, הבעיה התיאולוגית, התורה ומדע המרכזי של המאה השנים, גם מצד הנוצרים כמובן, שום דבר לא ייחודי, כמעט שום דבר לא ייחודי לנו בתחומים התשתיתיים האלה. עכשיו כאן יש איזשהו סוג של שיח שמאוד מערפל את התמונה בשני הכיוונים, ששני הצדדים טועים בו. וחשוב קצת להבהיר אותו. מה, נגיד, נדבר על האבולוציה, למשל, כן, דוקינס הוא הכהן הגדול של החברה האלה. אז מה הוא אומר בעצם? בסופו של דבר, מה חידשה האבולוציה בשדה הדיון התיאולוגי? מעט מאוד. מעט מאוד. כיוון שהמקום היחידי שבו אבולוציה לכאורה נכנסת, ועוד רגע אני אטען שהיא גם שם לא נכנסת, אבל המקום היחידי שבו האבולוציה לכאורה נכנסת, זה אחת הראיות לקיומו של אלוקים. עד כאן תחילק את הראיות לקיומו של אלוקים לשלושה סוגים. הראיה האונטולוגית, זאת ראיה של מושגית, כן, אפריורית, איזשהו תעלול ניתוח מילים כזה שמביא למסקנה שאלוקים קיים, לא משנה עכשיו. הראיה השנייה זה הראיה הקוסמולוגית, שאם משהו קיים כנראה יש משהו אחר שיצר, או מישהו אחר שיצר אותו, ולכן יש אלוקים. והראיה השלישית זאת הראיה הפיזיקו-תיאולוגית. הראיה הפיזיקו-תיאולוגית זאת ראיה שמתבססת על המורכבות של המציאות, כן, על זה שהיא נראית מתוכננת, מתואמת. יש לזה גוונים שונים, זה מופיע את הראיה העתיקה, קיבלה הרבה מאוד ניסוחים. ראיה מן התכנון, ראיה מן המורכבות, ראיה מן ההתאמה, מן פיינטיונינג וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, וכמובן מעבר לשלוש הראיות האלה אפשר לדבר על כיוונים אחרים, כמו למשל, אני מקדים את זה עוד לפני שאני מציג את הבעיה, כמו למשל, מישהו יגיד, הראיה מן המוסר, אפילו כאן, תחרי ביקורת התבונה התאורה, כתב שלושה ספרים על המוסר, וגם שם הוא בעצם מדבר על זה שאלוקים הוא תנאי הכרחי למוסר. זאת אפשר להביא סוג רביעי של ראיה, זה לא ראיה בדיוק באותו מובן, אבל זאת גם סוג רביעי של ראיה, זה הראיה מן המוסר. אם אין אלוקים במקום הזה והרגוני, אבל לא במשמעות שבדרך כלל מבינים, שכשאנשים לא מאמינים באלוקים הם לא מוסריים. אני חושב שזה היום ודאי לא נכון, אלא שבמקום שאין אמונה באלוקים לא יכולה להיות תורת מוסר קוהרנטית. זה שאנשים מתנהגים באופן נכון וטוב ויפה, זה ודאי, עובדתית זה ודאי נכון. גם אתאיסטים יכולים להיות אנשים טובים. אבל תורת המוסר שעל פיה הם פועלים, אני לא מבין איך הם מנסחים אותה ואיך הם מרגישים מחויבים אליה. אז זה ראיה מן המוסר, ויכול להיות מישהו אחר ראיה מן המסורת, אני יודע מה, מעמד הר סיני, הכוזרי וכל מיני דברים כאלה, ויכול לבוא מישהו ולומר, אני לא צריך לא אף אחת מהראיות, זה נראה לי פשוט שיש אלוקים. אתה צריך ראיות. יש לי ראיות לזה שיש פה ארון קודש. אני רואה. מה צריך ראיות? אז לכן, כן, ידוע שמור, כשהוא התמודד מול האידיאליזם, כן, אלה שאומרים שאולי, אולי מה שאנחנו רואים לא באמת קיים. אולי העולם לא קיים, זה הכל בדמיון שלנו. זאת אומרת, הנה, אתם רואים, יש לי שתי ידיים. סימן שהשתי ידיים קיימות. מה הוא מתכוון לומר? הוא מתכוון לומר שיש דברים שעליהם אנחנו לא שואלים, נכון? אין לי ראיה לזה שהידיים קיימות. הידיים קיימות, אני רואה, מה אתה? אנחנו לא באמת מסתפקים בעניין הזה. זה יכול לבוא מישהו ולומר, אבל אני חושב שבמידה רבה של צדק, תשמע, העולם מקרין אלוקות. אני חושב שיש אלוקים, אני לא צריך ראיות לזה, זה ברור לי שזה ככה. גם גישה אפשרית, נכון? אפילו, בעיניי אפילו די סבירה. אבל זה גם אפשרות. יש לנו, נגיד, רק עכשיו מניתי שש אפשרויות, בטח יש עוד כמה. שש אפשרויות איך אדם יכול להגיע לאמונה באלוקים. ואני מוריד פה מהפרק את האלוקים במובן הסובייקטיבי, ואת חוויית האלוקים, ואת האלוקים שלי והאלוקים שלו, זה הכל אתאיזם, זה לא משנה שום דבר. אני מדבר על אלוקים במובן שישות שקיימת שם בחוץ, נתנה תורה ומחייב אותנו מה שהיא אמרה. זה נקרא אצלי אלוקים, לא חוויות כאלה או אחרות והזיות פסיכולוגיות. אז עכשיו, מה עושה האבולוציה? האבולוציה, הדבר היחידי שהיא מתיימרת לעשות, גם את זה היא לא עושה, היא מתיימרת לעשות, זה להפיל את הראייה השלישית, מתוך השש. אוקיי, זהו, אז מה? זאת בעיה של תורה ומדע? נגיד שאתה צודק.
מה זה שלישית כרגע?
פיזיקו-תיאולוגית, הראייה מן המורכבות, או מן התכנון. כי מה, איך נוי הראייה הזאת? אם העולם הוא מורכב, דבר מורכב לא נוצר במקרה, כן? נגיד בצורה פשוטה, דבר מורכב לא נוצר במקרה, אז לכן יש מרכיב, זאת, יש מישהו שיצר את זה. אז האבולוציה אומרת, יש איזושהי הנחה שדבר מורכב לא יכול להיווצר בלי מעורבות של יד מכוונת, כן? של מעורבות תבונית. אבל זה לא נכון, הנה אני מראה לך מכניזם, שבלי מעורבות של יד מכוונת, מצליח לייצר מציאות מורכבת. אז נפלה ההנחה שעומדת בבסיס הראייה הפיזיקו-תיאולוגית, נכון? עכשיו נגיד שהם צודקים, הם לא, אבל נגיד שהם צודקים. אז מה זה אומר? שאת ראייה מספר 3 אפשר למחוק. ביג דיל. זה בעיה של תורה ומדע? מה הבעיה בזה? אני מבין בכלל את כל האמוציות שיש סביב הדיון התיאולוגי הזה עם האבולוציה. עכשיו אני אוסיף רק ואני אסביר למה אני חושב שגם את זה לא עושה. וגם הראייה השלישית נשארת בעינה, לא רק שהיא נשארת בעינה, היא הופכת להיות חזקה יותר.
הרב קוק חשב בזמנו.
כן,
אבל... דבר אדיר ו...
כן, אבל אצל הרב קוק זה בסדר, זה משהו אחר. תמיד מביאים אותו, אני לא בטוח שזה באמת... אין לו התמודדות שם באמת עם השאלה הזאת. יש לו התמודדות עם זה, שזה שהעולם מתפתח, זה דווקא רעיון חיובי, זה רעיון שמתאים למסורת שלנו. אני מדבר במישור ברחל ביתך הקטנה. האם זה סותר את קיומו של אלוקים? אני לא חושב שהרב קוק מתמודד ישירות לפחות עם השאלה הזאת. זה לא... בכל אופן, למה אני חושב שזה לא מפיל אפילו את הראייה השלישית? ושזה... הראייה הזאת בעצם אומרת כך, אם יש דבר מורכב, אז הוא לא נוצר, לא סביר שהוא נוצר בלי מעורבות של יד מכוונת. הם דברים, זה חוק השני של התרמודינמיקה. את אנטרופיה לא יורדת, אנטרופיה לא יורדת. אנטרופיה לא
יורדת. תמיד יש את המינוס לפני הלאה.
בכל אופן, אז הטענה האבולוציונית בעצם אומרת, הנה, יש לנו מכניזם בלי מעורבות של יד מכוונת, שכן מוריד אנטרופיה, כן יוצר יצורים עם יותר מידע, עם יצורים יותר מורכבים. למרות שאין שם אף אחד שמנהל את העניין הזה, זה קורה לבד. איך הדבר הזה קורה? אז יש היווצרות אקראית של מוטציות, כל מיני שרשראות חלבוניות שנוצרות בכל מיני צורות, ועוברות עיוותים כאלה או אחרים שיוצרים מהם שרשראות חלבוניות אחרות. כן, זה הגנוטיפ, לגנוטיפ הזה יש פנוטיפ, זאת אומרת יצור חי שמממש את התכונות הגנטיות האלה, ואז הפנוטיפים האלה נאבקים מול הסביבה ואחד מול השני, זה מה שנקרא הברירה הטבעית, נשארים מביניהם המוצלחים יותר או החזקים יותר, באיזשהו מובן מאוד רחב ולדעתי ריק מתוכן, והתוצאה עוברת בגנטיקה לדורות הבאים. שלושת המרכיבים האלה נדרשים משהו שתהיה אבולוציה. צריך היווצרות אקראית של מוטציות, צריך ברירה טבעית וצריך גנטיקה. כי בתים למשל, אנחנו נבנה בתים מפוררים על שפת הים, ואז יבוא צונאמי וישטוף את כולם. בסדר? הבתים היו הכי יפים בעולם. אז לכן הכי חזקים, הכי מוצלחים בעולם. אז הטובים ביותר נשארו, נכון? האחרים נפלו. האם זה אבולוציה? יש פה ברירה טבעית. זה לא אבולוציה. זה לא אבולוציה. למה זה לא אבולוציה? כי בתים לא מעבירים תכונות לצאצאים. אז מה זה אומר? שכשהבתים האלה יתפרקו, אנחנו נתחיל מחדש, נבנה עוד פעם בתים, יהיו יותר טובים ויהיו פחות טובים, וזה לא עזר שום דבר, ברירה טבעית בלי גנטיקה לא עושה כלום. אז לכן צריך את שלושת המרכיבים. צריך שייווצר המועמד המוצלח, צריך שהוא ישרוד במאבק של הברירה הטבעית, וצריך שהוא יעבור לדורות הבאים. אוקיי? זה בעצם ה... ואז חוזר חלילה. זה את החוליה האחת, ואז יש עוד חוליה כזאת ועוד חוליה, וככה בעצם הולך ונוצר, הם הולכים ונוצרים יצורים מורכבים, ולכאורה זה ללא יד מכוונת. כאן יש לי כמה הערות. הערה ראשונה זה שאין שום דבר אקראי בתהליך הזה, אלא שביולוגים בדרך כלל לא יודעים את זה. זה פיזיקאים, לא ביולוגים. והסיבה לזה היא שהאקראיות אמיתית בעולם, לפחות ככל שידוע כיום, אני לא מטועים, אבל זה ה-state of the art של הפיזיקה, שהאקראיות אמיתית קיימת רק במישור המיקרוסקופי. רק בסקלות שהן, כן. משמעותית פחות ממיקרון. ממיקרון אלא אפשר לראות קצת דברים, אבל זהו. עכשיו, שרשראות חלבוניות או בעלי חיים, אלה סקלות שבהם לא מופיע שום אקראיות. חוץ ממקרים ממש פתולוגיים, על נוזלים, על מוליכים, זאת אומרת, יש מקרים מאוד מאוד מסוימים שבהם האופי הקוונטי של הסקלה הקטנה מופיע בסקלה הגדולה. כן, אבל זה כמעט לא קורה, יש איזשהו קוהירנס שנעלם עם העלייה בסקלה. למה כשמטפלים בבעיות של אבולוציה, כמו בהרבה בעיות אחרות, משתמשים בסטטיסטיקה? זה מה שמטריד את האנשים. אנשים חושבים שאם משתמשים בסטטיסטיקה, זה אומר שהתהליך הוא אקראי. אבל זה לא נכון. זה רק אומר שהוא מורכב. כשאנחנו זורקים קובייה, אז אנחנו משתמשים בסטטיסטיקה. מה הסיכוי שיצא 3 ואחרי זה 4, אני יודע, למשל. אנחנו נספור את האפשרויות, נעשה סטטיסטיקה ונקבע מה הסיכוי. האם בזריקת קובייה יש משהו אקראי? שום דבר, זה בעיה במכניקה. תן לי את תנאי ההתחלה, תן לי את מבנה הקובייה, את צפיפות האוויר, את הרוח, הטמפרטורה, מהירות ההתחלתית, אני אגיד לך על מה הקובייה תיפול, זאת אומרת, אין פה, זה חוקי ניוטון פשוטים. נכון? זה מכניקה. לא פשוטים. הבעיה מאוד מסובכת. זאת בדיוק הסיבה שאנחנו משתמשים בסטטיסטיקה. אנחנו משתמשים בסטטיסטיקה לא בגלל שהבעיה היא אקראית, אין שם שום דבר אקראי. אנחנו משתמשים בסטטיסטיקה בגלל שהבעיה היא מסובכת. יש תלות מאוד עדינה בתנאי התחלה, אם תרצו. אוקיי? אבל השימוש בסטטיסטיקה לא מעיד על העובדה שמדובר פה בתהליך שהוא אקראי במהותו. הרבה מאוד מהתהליכים שסביבנו אנחנו מטפלים בהם בכלים סטטיסטיים, למרות שהם לא אקראיים, כי הם מורכבים. עכשיו התהליך...
למה פסילת האקראיות בתורת האבולוציה פוסלת את העניין של יצירת מוטציות?
אני עכשיו אגיע. אז הטענה, מה שבעצם הדבר הזה אומר, ששימוש...
כל המכניקה הסטטיסטית היא כזאת.
הלא קוונטית. הלא
קוונטית.
אז מה בעצם המשמעות של העניין הזה? שבתחום הזה של ברירה טבעית, זה שהגיע פתאום אריה וטרף את הכבש שלא הצליח לברוח. כן? ואת השונרה ואחלה לגדיה. כן? אז הגדיה המסכן הזה שהשונרה אכל אותו, לא הצליח לברוח, ומי שנשאר זה הקדיש הרץ מהר. נכון? אז בתהליך של ברירה טבעית, בעצם נעשה סלקציה כזאת, והקדיש שבורח מהר הוא זה שנשאר, ואז צאצא כבר יהיו כאלה שרצים יותר מהר. מה גרם לזה שדווקא פה הופיע האריה, ודווקא הגדי הזה הוא חלש, והוא הגיע בדיוק לאותו מקום וכו'. אז במישור של האבולוציה מתייחסים לזה כמשהו אקראי, יש פה איזשהו תהליך אקראי, ואנחנו רואים שאיכשהו בסוף זה מוביל לתוצאה הזאת כך או אחרת, מתי שהוא יגיע האריה. אבל האריה הזה שתיכנסו לתוך התהליכים שהוא עבר, וגם הגדי, ותעשו חישוב מסודר, אתם תראו שאין שם שום דבר אקראי. הוא הלך לשם כי הוא היה רעב, ושם היה חסום לו, אז לכן הוא רץ לשם. או אם תרצו ברמה של יותר קטנה, ברמה של רזולוציות קטנות יותר, אז זה בפיזיולוגיה שלו, לא משנה. בכל מקום שעדיין הסקאלה היא לא סקאלה קוונטית. התהליכים בסקאלות האלה הם תהליכים שהם לחלוטין דטרמיניסטיים. אנחנו יכולים לתאר אותם. אלא מה? כמו ש... למה משתמשים בחוקי כימיה? זה בסך הכל פיזיקה מסובכת. למה צריך את חוקי הכימיה? בגלל שזה מסובך. זה הכל. זאת אומרת, יש מצבים שבהם, אם אני ארצה לחשב את המצב של כל אלקטרון בתוך נוזל, כל אלקטרון בתוך הנוזל, מה המהירות שלו, לאן הוא עובר וזה, ואז להוציא מזה את המצב של הנוזל, אני לא אגיע לשום מקום בחיים. גם לא בנוזל שיש בו 10,000 אלקטרונים. לא צריך נוזלים שיש בהם מספרים שהם בדיוניים, כן? אז מה אני עושה? אני עושה חוקים פנומנולוגיים. אז אני עובד עם חוקי הכימיה. כימיה זה סך הכל סיכום על חוקי הפיזיקה, על הרבה חוקי פיזיקה. האבולוציה, האקראיות האבולוציונית זה סיכום של הרבה מאוד חוקים דטרמיניסטיים. זה סך הכל תהליך מכוון לגמרי. עכשיו תראו מה קורה פה. בעצם, העולם שלנו לפי התפיסה המדעית מתחיל בנקודה שהיא מפץ גדול. נקודה סינגולרית, כן? ומתחיל מה שנקרא המפץ. עברו 14 ולא יודע כמה מיליארד שנה, ואנחנו מגיעים ל... כך הגענו עד הלום. רואים החסידה, עם המפץ הגענו עד הלום. וכך אנחנו יושבים, אחרי 14 מיליארד שנה. עכשיו, יש לי תיאור לגמרי מסודר, נגיד, לצורך הדיון, של הדרך מהפיצוץ עד אלינו. האם הדבר הזה אומר שאין אלוקים, או שהוא אומר שיש אלוקים? תיאור מסודר, הכל אני מבין. אבולוציה גמרה את המחקר, הכל ידוע. בסדר? גם הפיזיקה גמרה את המחקר, הביוגנזה. בילגנו על כל הנקודות הבעייתיות שתמיד רבים עליהם הבריאתנים הנוצרים, כן, הנה פה עוד לא הסברת, וכן אתה עוד לא יודע, וגם את הרוס אתה עוד לא יודע, סימן שיש אלוקים. אז מה? אז גמרתי הכל, עכשיו אני יודע הכל. אז עכשיו בטוח שיש אלוקים. העובדה שאנחנו מבינים את התהליך הזה רק משפרת את הראיה, לא מדזרת אותה. ושתשימו לב מה קורה פה, יש פה תהליך שמתחיל מנקודת חומר סינגולרית אחת, מגיע לכל מה שאנחנו רואים פה מסביב, ומנוהל בצורה דטרמיניסטית על ידי ארבעה חוקי פיזיקה. כל העסק נשלט על ידי ארבעה חוקי פיזיקה. מישהו מכם, אני אתן לכם פרויקט, מישהו מכם, קחו אתם חוקים, תעשו איזה חוקים שאתם רוצים. תקבעו ארבעה חוקים שיגיעו אחרי 14 מיליארד שנה מנקודה סינגולרית לזה. עם כימיה וביולוגיה ומה שאתם רוצים. בחיים לא תצליחו. אז מה זה אומר? זה אומר שבעצם החוקים יצרו את החיים. זה שאנחנו משתמשים בתהליכים סטטיסטיים וזה, כי זה מסובך, ברור. זה בדיוק הבעיה, לכן גם לא נצליח לייצר חוקים כאלה, כי זה תהליך נורא מסובך. אנחנו לא יודעים לעשות את הדרך אחורה. בטח לא את הדרך קדימה. אז תחשוב מראש שאני רוצה להגיע לחיים, לייצר חוקים שיביאו אותי לחיים. היום כבר יש חיים. אנחנו מנסים לזקק מהם את החוקים שהביאו אותנו עד הלום. זה פרויקט קל יותר. גם את זה אנחנו לא באמת מצליחים עד הסוף. אוקיי? זה בלתי אפשרי. עכשיו אני שואל, את בסך הכל מה שהתיאור הזה ייתן לי, אחרי שהוא יגמר ואני אבין הכל, מה התיאור הזה ייתן לי? הוא ייתן לי את האופנים שבהם הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. זה הכל. זה כמו להסביר לי יש מפעל שמתפקד בצורה מאוד מוצלחת. טוב, בטח יש שם איזה מנהל מוכשר שאומר לכל אחד מה לעשות. מה אתה מדבר? תסתכל, פה על הלוח יש רשימה של 10 כללים. הפקידים צריכים לעשות ככה, משווקים ככה, מפרסמים ככה, יצרנים, המהנדסים. כל אחד מה הוא עושה עם כל אחד אחר, ויש תתי סעיפים עם ניירות שאומרים לכל אחד מה לעשות. ברור שלא צריך פה מנהל, יש רשימת חוקים. מה השאלה כמובן שמתבקשת? מי כתב את רשימת החוקים, נכון? מי כתב את כל החוקים היפים האלה שגורמים למפעל להתנהל באופן כזה? לכן כל הדיון ההזוי הזה סביב האבולוציה, אז גם אם זה היה נכון, וזה היה מפיל את הראייה הפיזיקו-תיאולוגית, אז יש לנו עכשיו אין מינוס אחד דרכים אל הקדוש ברוך הוא. לא אין. אוקיי, ביג דיל. עכשיו זה לא נכון. הדרך השלישית, מה שקראתי קודם, הראייה הפיזיקו-תיאולוגית, רק מתחזקת. בעקבות האבולוציה. אני עכשיו רואה, אם להפך, דוקינס כל הזמן אומר, זה לא קרה בבת אחת, שזה באמת בלתי סביר. זה קרה בתהליך הדרגתי. עולם הפוך ראיתי. אז אם זה היה קורה בבת אחת, אני אומר, בבת אחת יכולים לקרות כל מיני דברים, משהו אקראי, אז יצא במקרה הדבר הזה. אני יודע איך הוא יצא, יצא. אבל אם יש לך משהו, תהליך מתוכנן, עם חוקים קשיחים, שמתחיל בנקודה סינגולרית, 14 מיליארד שנה קדימה, הוא מגיע לכאן. זה פי אלף מוכיח על קיומו של אלוקים, אפילו להפסקת החשמל הזאת, כן? ויהי אור. זה פי אלף מוכיח על קיומו של אלוקים, מה שמשהו שנוצר בעצמו, פתאום יש מאין עולם מלא חיים. זה מראה על תכנון, זה מראה על איזושהי מגמה. יש המון שאלות בדרך. אז למה צריך את האבק, את כל מה שנכחד בדרך? מה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לייצר ישר את מה שהוא רוצה? שאלה נפלאה, אין לי תשובה טובה. אז מה? עדיין, ההוכחה בעינה עומדת. זה כמו השעון של, הגרסה העתיקה של הראייה הזאת, זה השעון של פיילי. סליחה על העיר, אני כבר אומר. השעון של פיילי, כן, הכומר אמריקאי, שאמרתי, אתה רואה סלע פה, אתה שואל מאיפה הוא בא? הוא תמיד הוא היה פה. אתה רואה שעון, פה למטה, איך הוא הגיע? גם תמיד הוא היה פה. אתה לא מקבל את התשובה שתמיד הוא היה פה, נכון? בטח היה זה שען או מישהו שבסופו של דבר זה הגיע איכשהו לפה, נכון? אז
תכנון במוקבות.
זהו, המפץ הגדול עכשיו גרם לי להתקע. אני לא זוכר מה הנקודה שעשיתי להגיד, ברח לי מהראש.
השאלה היא, זה משכנע אותך, יש דברים שמשכנעים אחרים? שאלו שרוצים להאמין, ויש דברים, כמו שאמר, אם הדבר השלישי נופל, אז זה שכנע את האחרים בצורה משכנעת
לגמרי. אבל זה סתם טעות. זה מה שאני אומר, זה לא יכול לשכנע אותם. הם יכולים להגיד לי אני אתאיסט, זכותו. הוא לא יכול להגיד לי שבגלל האבולוציה אני אתאיסט.
אני אומר, ויש כלי אדם שונים. דברים אחרים משכנעים לכאן או לכאן. אז יש אנשים שמשכנעים בדיוק. להפך ממה שאתה משוכנע, ויש אנשים כאן בציבור הזה
שישכנעו
כאן, וגם בצורה ההפך, אחד מהשני.
אני לא מבין את השאלה.
כלומר, זה הלוגיקה, הלוגיקה מסוימת שיכול...
לא, זה לא מסוימת, זאת הלוגיקה, אם יש שמתווכח הוא מוזמן. אני לא מכיר לוגיקה אחרת.
לא, אלא שאתה ציטטת שהשתכנעו אחרת.
כן, יש טועים, יש הרבה טועים, אז מה לעשות?
והם אומרים שאתה טועה.
הם אומרים, שואל לנו, אז מה? מישהו חושב שהוא נפוליאון, כולם אומרים לו אתה משוגע, והוא אומר אתם משוגעים.
אתה טועים בני אדם, יש המון בני אדם.
אז מה הם אומרים? יש המון בני אדם שטועים, מה לעשות? מה אתה שאני אגיד? יש לי טיעון. אני חושב שהוא נכון.
לא
לשכנע
אותך אחרת.
לא, תראה לי במה הוא לא נכון. אל תגיד לי יש אחרים שחושבים אחרת. אם אתה יכול להצביע מה בטיעון הזה לא נכון, אני מבין, אז בוא נדון. אתה יכול להגיד, תראה, הוא חושב אחרת. אז הוא חושב, בסדר, מה לעשות? לא, כשהם יגידו שאני טועה, אני אנסה לפחות להסביר איפה אני חושב שהם טועים. אני לא אגיד להם, תראו, אני חושב אחרת. בסדר, אני יודע שאני חושב אחרת. אז בוא נראה, אני לא מכיר טיעון שהם אומרים, אז לכן אני לא יודע, זה לא עוזר.
אני לא אומר שאתה לא צודק, אני אומר שיש בני אדם
שיוצאו... בסדר, אני מסכים שיש בני אדם שחושבים שאני לא צודק, אני רק אומר שהם טועים, אני מסכים. מה אני אמור לעשות עם זה? אם הם יעלו טיעון ויסבירו למה אני לא צודק בטיעון שלי, אז אני מבין. היום אני תראה, אני חושב אחרת. בסדר, אז אני, יש לי טיעון טוב, ואתה חושב אחרת. מה אני אמור לעשות עם דבר כזה? אם אתה יכול להצביע מה בשרשרת הטיעון פה לא בסדר, זה יכול להיות טענה. אחרי אתה לא מבין על מה מדובר. רק משפט אחרון, אני פשוט צריך לסיים כי...
דמוקרטית.
מציאות, אני לא מכריע דמוקרטית. מי שיכריע דמוקרטית אם יש בוזון X לא יגיע רחוק. 99% מהאוכלוסייה לא יודעים מה זה בוזון X. אז מה הם יכריעו? אז השיח הסוער הזה בין בריאתמים לבין נאו-דרוויניסטים מניח שאתה צריך לבחור או שאבולוציה או שאלוקים. אז אלה בוחרים את זה וזורקים את זה, ואלה בוחרים את זה וזורקים את זה. כשכל הצד המשותף שלהם, ההסכמה שלהם, היא הנקודה הבעייתית. שזה באמת צריך לבחור. זאת אומרת שבאמת זה לא יכול ללכת ביחד. אז זאת דוגמה לבעיה תשתיתית שבה טועים גם התוקפים וגם המתגוננים. זה סתם מבוסס על טעות. וזאת אחת הבעיות המרכזיות, נדמה לי, ביחס לשאלות התשתיתיות. טוב, אני אעצור כאן. אני מקווה שפעם...